השיעור היום יוקדש לעילוי נשמת גדול הדור, גאון ישראל, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. קשה להוציא את המילים האלה מהפה, שאני כבר מכיר אותו 40 וכמה שנים. הייתי עוד הולך אותו לשאול אצלו שאלות כשהיה גר בשכונת תל ארזה, בדירה צנועה. אפשר ללמוד ממנו צניעות וענווה. היה גר בדירה צנועה, עונה תשובות טובות על כל שאלה. והיה אומר לי, אם אתה אשכנזי, התשובה היא ככה. לא שואלתי אתה אשכנזי או ספרדי. הוא אומר לי, אם אתה אשכנזי, התשובה היא ככה. אם אתה ספרדי, התשובה היא ככה. שכל דבר היה יודע לפסוק לכל אחד לפי מה שצריך לפסוק לו, והרים קרנה של תורה, וזכה ברוך השם להקים, להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את ישראל לקרום מחצבתם, ודבריו ותשובותיו בפסקי הלכה שלו עוד ילמדו על ידי הפוסקים, והרבנים והתלמידים למשך דורות רבים. אנחנו עוסקים פרשת השבוע, פרשת לך לך, והנידון שלי הוא תשובה לאחמד טיבי. מה אמר אחמד טיבי? אתם יודעים מה אמר? אמר הרבה שטויות. תשובה אחת אמר, איפה הצלבנים? היו צלבנים והלכו. איפה הטורקים? היו טורקים והלכו. איפה הבריטים? היו בריטים והלכו. מי בא אחרי הבריטים? היהודים. היהודים זה אותו דבר. חשבתי להעביר היה לדבריו מדין שור המועד, ששלוש פעמים אב וחזקה. הנה הביא שלוש דוגמאות, אב וחזקה. אז האם הוא צודק או לא צודק בדבריו? מה אתם אומרים? מה דעתכם? טוב, אתה בכיוון, הלאה. תפרחו את דבריו, אני חוזר. היו צלבנים והלכו, היו הטורקים והלכו, היו הבריטים והלכו. ההמשך, גם אתם, היהודים, לא ישתנה חלקכם.
להם לא
הייתה
זכות ראשונים, למה זכות ראשונים? למה אבינו?
תשובה, תשובה, תשובה אמיתית. תשובה אמיתית. שאלה פשוטה, מי היה לפני הצלבנים? אולי מישהו יודע מי היה לפני הצלבנים? אתם יודעים מי היה לפני הצלבנים? אולי אתם לא יודעים. לפני הצלבנים, לפני הצלבנים מי היה? הצלבנים זה הנוצרים. כבשו את הארץ בשנת 1096, על ידי ריצ'רד לב הארי, מסעי הצלב. מי היה לפני הצלבנים? המוסלמים. אחמד טיבי, תתחיל, היו מוסלמים והלכו, היו צלבנים והלכו, היו טורקים והלכו, היו בריטים והלכו. תתחיל מהמוסלמים, תשובה, אדם יכול להתחיל את הציונות מהרצל, יכול להתחיל את הציונות מהצלבנים, יכול להתחיל אותה מהמוסלמים. המוסלמים שלטו בארץ משנת, משנת, החליף עומר כבש את ארץ ישראל בשנת, 650 בערך, 650 לספירה בערך, ועד הופעת הצלבנים, 500 שנה היו פה מוסלמים והלכו. אבל הציונות מתחילה אצלנו מאברהם אבינו. ולכן פרשת השבוע היא התשובה לאחמד טיבי, כמו שתקף אני אסביר. פרשת שבוע נאמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, אברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. מתי אברהם אבינו מתחיל ללכת לארץ ישראל? תשובה, כתוב בתורה. והלך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אבל יש שאלה, הוא כבר הלך בין הזמנים, אתם יודעים? אברהם הלך גם בין הזמנים. למה? כי פרשת נוח שהיה בין הזמנים, בשבת האחרונה, נאמר, ויקח תרח, את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, וצרי כלתו את אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארץ הכנען. אז כבר הלכו לארץ כנען בין הזמנים. אז מה קרה עכשיו, אמר השם אל אברהם, לך לך? תשובה, תרח. למה תרח הוא תרח? ויבואו עוד חרן, וישבו שם. תרח התחיל ללכת לארץ ישראל, ביוזמתו. אז יש קודם כל, יש שני פירושים בעניין. פירוש רב סעדיה גאון, בפירוש הרמב"ן. רב סעדיה גאון אומר בפרשתנו, ויאמר השם אל אברהם, לפי שאמר השם אל אברהם. מה הוא מתכוון לפי שאמר השם אל אברהם? לפי רב סעדיה גאון, אין בין הזמנים. נוח ולך לך מחוברות, דהיינו. סוף של נוח כתוב, שאברהם הולך לארץ כנען, למה? לפי שאמר השם אל אברהם, לך לך. כלומר, רק הכתוב רצה לסיים את העניין של תרח, ולכן סיים את פרשת נוח בצורה הזאת והתחיל בלך לך. אבל לפי שאמר השם לך לך, כלומר הליכתו של תרח הייתה לפי שאמר השם לאברהם לך לך, אז אברהם השפיע על תרח, אמר לו בוא נלך, ואז הוא הלך. כך יצא לפי הפירוש של רב סעדיה גאון. אומרת שהייתי אומר אולי לפי הכלל אין מוקדם מאוחר בתורה, אז הכתוב בפרשת נוח בנוי על ויאמר השם לאברהם לך לך. אבל לא כן הדבר לפי פירוש הרמב"ן. הרמב"ן שיטתו בכל התורה כולה שלא אומרים אין מוקדם מאוחר בתורה, אלא כשהתורה עצמה מפרשת את המוקדם והמאוחר. פה התורה לא פירשה, אז לכן התורה, כל התורה כולה לפי דעתי כותב על הסדר נאמרה. הרבה פעמים כותב ככה הרמב"ן, ולכן גם כותב הרמב"ן בענייננו כך, שאברהם אבינו החליט לצאת מדעתו ומרצונו לארץ כנען, כי הוא הכיר לבד בעצמו את מעלתה של ארץ ישראל על פני שאר הארצות. וכמו שהשם נתן בדעתו להכיר את בוראו, אז הוא הכיר את מעלת ארץ כנען בעצמו. ולכן באמת אברהם השפיע על תרח, שיצאו מאור כסדים לארץ ישראל. אבל ההליכה לא נשלמה, ההליכה נפסקה באמצע, אלא ויבואו עד חרן וישבו שם, והתרח נשאר תרח בחרן, וימו תרח בחרן. אבל אז בחרן השם דיבר עם אברהם ואומר, תמשיך את הליכתך, ואז יש לאברהם אבינו כאילו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת להגיד, אב שלי הגיע עד לחרן, פה נשב, פה נשב כי הביטיה. אפשרות שנייה, להגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני בלב הכי הולך לארץ ישראל. אז אני הולך, כבר התחלתי ללכת, אני ממשיך. אפשרות שלישית, עד היום הייתי אינו מצווה ועושה, ועכשיו אני מצווה ועושה. ואמר רב חנינא בקידושין, דף מהם, גדול המצווה ועושה, יותר משאינו מצווה ועושה. אומר הפסוק, והלך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה זה כאשר דיבר אליו השם? הבטיח לו השם הרבה דברים, אשכה לגוי גדול, דבר מצוין, לעם גדול, אברכך בממון, דבר השלישי, אגדלה שמך, דבר רביעי, יהיה ברכה, תוכל לברך את אשר תחפוץ. נו, אתה לא רוצה ללכת על כל ארבעה הדברים הטובים האלה? אגיד לכם את האמת. אני הייתי הולך פשוט דבר אחד גם כן. נותנים לי רק דבר אחד מארבעת הדברים האלה, גם הייתי הולך. וההורים שלי הגיעו לארץ ישראל בלי ארבעת ההבטחות האלה. למה? מכוח ההליכה של אברהם. אומר אברהם, אני אלך בשביל הבטחה אשכה לגוי גדול, אני אלך בשביל הממון, אני אלך בשביל הגדלה שמך. למה אין חמי טבריה בירושלים? כל אחד היום יש לו בבית שלו מים חמים, מים קרים, דוד שמש. היום זה לוקסוס, אבל בזמן חז"ל, אז היה חמי טבריה בטבריה. היה חמי טבריה בירושלים? לא. איך היו טובלים? במעיין הגיחון הצוננים. לא היה חמי טבריה בירושלים. למה אין חמי טבריה בירושלים? למה לא? אחרת יגידו, עולי רגלים, איי איי איי, אם היינו באים רק לחמי טבריה, דיינו. נמצאת עלייה שלא לשמה. אז יש חשש גדול אצל אברהם אבינו, שמרוב הטובות שמשפיע עליו הבורא יתברך, נמצאת עלייתו שלא לשמע, אז יש סכנה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה להדריך אותך, אברהם אבינו, שאבו משמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אומר לו, מה? פרקי אבות כתוב, שלא עמד לקבל פרס. הוא אומר, כן, מביא לך ארבע פרסים. לא לקבל פרס. אני משמש את הרב, לא עמד לקבל פרס אחד, אומר לקבל ארבע פרסים. איזה? אשכה לגוי גדול, אברכך, אגדלה שמך, יהיה ברכה. אמרתי לכם, לי מספיק פרס אחד? בצחוק אני אומר. אומר הכתוב, והלך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אברהם התעלה מהניסיון של אברהם. מה היה הניסיון שלו? הרי אמרנו כבר לפני שבוע הוא הלך. הרי זה אחד מהניסיונות שנתנסה אברהם, זה הליכתו לארץ ישראל. אבל כבר הוא הלך לפני שבוע בין הזמנים. בנוח הוא כבר הלך, אז מה הניסיון? אלא מה תרח נשאר בחרן. אז מה הניסיון? לא הניסיון אם ילך, אם לא ילך. אם ילך עכשיו לעשות ציווי השם, הוא ילך בגלל כל הטובות שהשם מרעיף עליו. הוא רוצה את כל הטובות, ילך בגלל הטובות. אומר הכתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט. למה כתוב לא אומר ביחד? והלכו אברהם ולוט. לא, אברהם הולך בגלל השם אמר לו, ולוט הולך בגלל הכדאיות. לוט כל הזמן רואה את ארץ דום, כי כולם משקה, אצלו יש עקרון הכדאיות. וילך איתו לוט, כיוון שאברהם יש לו כל הפרסים האלה, אני אלך איתו, גם אני ארוויח 10%. אבל אברהם הולך לא בגלל הטובות, השם מבטיח לו את הטובות. אז הניסיון של אברהם יהיה, האם ישמש את הרב על מנת לקבל פרס, או לשם שמיים. והלך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, הולך לשם שמיים. ומה מבטיח לו הכתוב? מגיע אברהם לארץ כנען, ואז באה הבטחת השם, וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. שאלתי ובקשתי, כמה פעמים מבטיח השם לאברהם את ארץ ישראל בפרשת לך לך? כמה פעמים? מישהו יודע? תשובה, לא פעם אחת ולא פעמיים, אלא 4 פעמים. איך? פעם אחת אומר לו בפרק י"ב, פסוק ז', לזרעך אתן את הארץ הזאת. מגיעים לפרק י"ג, ואברהם עובר בארץ, הלך ונסוע הנגבה. כותב הרמב"ן, שאומר לך כלל עכשיו בעניין כל הפרשיות, מעשה אבות, סימן לבנים. שליחתו של אברהם היא בעצם גורמת לשחייה בארץ ישראל. ואברהם הולך בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, כמו שבני ישראל בזמן יהושע נכנסו לארץ משכם, ונכנסו ככה לארץ ישראל. וגם בששת הימים כבשו את הארץ בכיוון הזה. מתקדמים לכיוון ירושלים, משכם, ולך אברהם, הלך ונסוע הנגבה, לכיוון ירושלים. אז זה, אברהם הולך וכובש את הארץ בהליכתו, עדיין היא לא שלו, אבל הוא קונה את הארץ לפני בניו. אמר כזה שלכו לאברהם, צא וכבוש את הדרך לפני בניך. כלומר, אברהם עושה הליכה בארץ לפני בניך. זה הפעם הראשונה. פעם השנייה, פרק י"ג, פסוק ט"ו, יש לו הבטחה מהקדוש ברוך הוא. והשם אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כבר מפרט לו יותר את הכיוונים, סנה עיניך, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. אז מחדש לו הקדוש ברוך הוא כמה חידושים. א', כל הארץ, וגם שזה עד עולם, וגם הבטחת הזרע, שמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש לבנות עפר הארץ, גם זרעך ימנה. אז פה כבר ההבטחה קורמת אור וגידים, וכבר מפרט לו את הגבולות, צפונה ונגבה וקדמה וימה. זה היה לפני הצלבנים, לפני הצלבנים. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך את נגשו ציווי של הבורא יתברך. זה הפעם השנייה. פעם השלישית, בפרק ט"ו, שוב בפרשת השבוע, לך לך, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו על ארץ ישראל, וגם עוד יותר בפרטות על תחומי ארץ ישראל. זה בפרק ט"ו, פסוק י"ח, ואז קוראת איתו גם כן ברית. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור, זה ברית, לזרעך נתתי, שונה לשון זו מלשון הקודמת. קודם נאמר לזרעך אתן, פה כתוב לזרעך נתתי. למה כתוב לשון עבר נתתי? כי דברו של הקדוש ברוך הוא הם כבר קיימים, כבר הנתינה, כאילו כבר זכה בה. לזרעך נתתי את הארץ הזאת, ותפרט לו את גבולותיה, מנהר מצרים, עד הנהר הגדול נהר פרט. מה עם הצלבנים, כן? אנחנו שומעים מה עם הצלבנים, זה מצליח את אחמד טיבי, אומרת התורה, את הקייני, ואת הכניזי, ואת הקדמוני, והחיטי, והפריזי, והרפאים. והאמורי, והכנעני, הגרגשי, והיבוסי. מה עם המוסלמים? בכלל עוד לא באו לעולם, עוד לא היו. כן? אז אם כן, כל שבעת עממים מבטיח השם לאברהם, ואומר לו, בברית, מקבל את הארץ לברית. אז אם זה ברית, זה בלי תנאי, בלי כלום, וזכה בה לעכשיו, וזכה בה לעתיד לבוא. אז אברהם כבר זכה בארץ ישראל, לעכשיו ולעתיד לבוא. ולעתיד לבוא. פעם נוספת, פעם הרביעית, בפרק י' ז', פסוק ח', פעם הרביעית, פרק י' ז', פסוק ח', נאמר לאברהם, אחרי שנשתנה שמו מאברהם לאברהם, כי אברהמון גויים נתתיך, ונתתי לך ולזרחה אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. אומר הרמב"ן, למה נאמר, וקימותי את בריתי ביני וביניך, ונתתי לך את ארץ כנען לאחוזת עולם? למה נאמר הביטוי אחוזת עולם? שאפילו אם בני ישראל חס ושלום יגלו מארצם, בפניך תהיינו גלינו מארצנו, אז כשיחזרו לארץ ישראל, הארץ תהיה שלהם לאחוזת עולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, הוא מבטיח לו אתה, שיזכו בארץ ישראל לאחוזת עולם. לאחוזת עולם. כלומר שהארץ לדורות היא תהיה שייכת לעם ישראל, אפילו יגלו ממנה ויחזרו לארץ ישראל, אז היא תהיה שלהם לאחוזת עולם. לכן צריך בפרשה של בפרשת השבוע כל כך הרבה אמירות והבטחות על ארץ ישראל. כך כותב הרמב"ן, הנה הקדוש ברוך הוא הבטיח את אברהם במתנת הארץ פעמים רבות וכולם לצורך העניין, בבואו לארץ מתחילה אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, ולא ביום מתנתו, אולי כולי כמה שהוא הלך עד מקום שכם עד אלון מורה, אחר כך כשרבו זכויותיו בארץ הוסיף לו סנה עיניך וראה צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי כל הארצות בכללן, ואחר כך הוסיף לו פעם שלישית את כל העמים, 10 אומות, הוסיף לו לכרות ברית אחריהם שלא יגרום החטא, ואחרי שציווה אותו על המילה אמר לו לאחוזת עולם לאמור שאם יגלו ממנה ויחזרו עוד ישובו וינחלוה, והוסיף והייתי להם לאלוהים שהוא בכבודו ינהיג אותם, ולא היו בממשלת שר או כוכב או מזל, להייתי להם לאלוהים. ובשליטה כבר אמר נתתי, שקראת ברית על הנתינה זה נקרא נתתי. לסיכום העניין יוצא, שמה עם הצלבנים? איפה מקום של הצלבנים? איפה כתוב צלבנים בתורה? אתם צוחקים עליי, נא? איפה כתוב? כתוב צלבנים בתורה. אתם יודעים איפה? כתוב. קודם כל יגיד בתוכחה מה כתוב. בתוכחה כתוב שבני ישראל יגלו. אז אני אתחיל בבדיחה ואני אסיים ברצינות. הבדיחה היא שבתוכחה כתוב ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. אז זה דבר היום ונורא, נכון? אז אבא שלי זכרונו לברכה היה אומר, יש הורים שבאים לילדים לא יכולים לאכול, כי אבא אוכל כשר ואצל הבנים לא כשר. או יש הפוך, שהבנים חוזרים בתשובה, אז אומרים, אבא, כבר אצלך לא נאכל, למה אנחנו אוכלים בדץ, וזה וזה וזה, וצריך, יש רק רבנות, ואנחנו לא נאכל. אז הכתוב אומר, אכלתם בשר בניכם, תבואו אצל הבנים, יהיה מותר לכם לאכול בשר. אז הכשרות יהיה בסדר. אז זה בהומור, זה בהומור. אבל עכשיו ברצינות. ברצינות, כלומר, בתוך התוכחה יש גם פסוקים שהם לחיוב. והפסוק שהוא לחיוב, אני מתייחס לפסוק, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. בזמן הגלות שיגלו ישראל מארצם, כתוב אומר ושממו עליה אויביכם היושבים בה. הצלבנים והטורקים והבריטים והמוסלמים, כולם מנסים ליישב את הארץ ואין לאל ידם. כי הארץ לא נותנת אלא את פירותיה בעין יפה לבניה. ולכן רק שבניה חוזרים לארץ, ב-50 שנים האחרונות יש פירות כל כך יפים ומעולים בארץ ישראל. בפני שכולם יודעים שבקום המדינה, איזה פירות, מישהו זוכר, איזה פירות היה בארץ בקום המדינה? מי שיכול להגיד לי? תפוז וגזר. ולא סתם אלא היה תניה. התניה, אם תקנה תפוזים, אם קורא לך גזר. לא תקנה תפוזים, לא אם קורא לך גזר. כך היה אדון קוטלר, אומר אצלנו בשכונה, למה? היה מעט גזר, ותפוזים היה הרבה, תפוזי יפו, אז היה עושה התניה. אם תקנה תפוזים אצלי, אם קורא לך גזר. וזה היה הפירות, תפוזים וגזר. אבל היום ברוך השם יש כל כך הרבה מיני פירות, כמה מיני תפוחים, וכמה מיני אגסים, וכמה הפרסקים, וכמה מיני פירות חדשים. כי הארץ נותנת פירותיה לבניה, כמאמר הכתוב בספר יחזקאל, ואתם הרי ישראל, על פיכם תיתנו, פריכם תיסעו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אמר רבי אבא בסנהדרין דף צדי, אין לך קץ מגולה מזה שהארץ נותנת פירותיה לבניה בעין יפה. ומישהו יודע שיש פירות שהם גדלים בארץ ישראל ו... ולא מגיעים לשוק? מישהו מכיר פירות כאלה? שיש פירות בארץ ישראל שהם גדלים אותם ולא מגיעים לשוק. לא שהם רעים, הם כל כך טובים. דיברתי לפני שבוע עם ירקן אחד. אומר לי, אהלן בן יעקב, אני זוכר אותך, היית קונה לי בשוק לפני 15 שנה, חנות אלי יעקב בשוק, רחוב עץ חיים. אמר לו, אהלן. אז אפילו מניתי לו את האחים שלו, שאני מכיר אותם, אז הוא אומר לי, אתה יודע, אתה מדבר על פירות, ארץ ישראל. אמרתי לך, שאני לא קונה בשוק, כי כבר אין לי כוח לסחוב, ואני קונה פה בסופר בגבעת שאול. אז הוא אומר לי, כן, אבל בשוק, אתה אומר, רואים ברכת ארץ ישראל. אמר לי, אתה יודע, יש פירות שלא מגיעים לשוק. אמר לו, איזה? אמר לי, נאות הכיכר. יש יישובים בארץ, מגדלים פירות, הולכים רק לייצוא. מרוב שהם טובים, פלפלים ומילונים שמבשילים לפני הזמן, מקבלים להם יותר כסף, שולחים אותם לחוץ לארץ. אומר, זה אפילו לחנות שלי בשוק לא מגיע, מרוב שהם טובים. אמרתי לו, באמת? אמר, כן. זאת אומרת, הארץ תן פירותיה לבניה בעין יפה, גם כאן וגם לייצוא, וגם לייצוא. ולא זו בלבד, אלא אפילו הפירות של גוש קטיף היו מוצאים פירות נפלאים מאוד, ומצלצל מוחמד, שהיה עובד בחממות אצל אנשי גוש קטיף, מצלצל למעסיקו הישראלי, שהיו חברים וההתנתקות לא עשתה אותם לאויבים. זה רק מי שעשה את ההתנתקות נתן להם את ארץ ישראל כמתנת חינם, ועוד נשוב בעזרת השם לגוש קטיף במהרה בימינו אמן. אז מצלצל המוחמד הזה לישראל, תגיד לי, אתם היהודים חשפים אתם? אומר לו, מה מחשפים? אומר לו, תראה, אני הייתי עובד אצלך בחממות, זורע פלפלים ומוציא סחורה באיכות ייצוא, היינו מייצאים פלפלים אדומים, ייצוא לאירופה, והנה עכשיו אני זורע פלפלים ויוצא לי כלום מן האדמה, יוצא לי קש, יוצא לי... ואני עבדתי אצלך, הייתי ראש הפועלים, אני יודע את כל הסודות. אמר לו, ארץ ישראל נותנת פירותיה לבניה בעין יפה. זה נותן, אם נוסרים את זה לגויים, זה נותן פירות. אז אם כן, תשובה לאחמד טיבי. של אחמד טיבי, הציונות או ההיסטוריה או הידע מתחילה מהצלבנים. אבל הוא שכח להזכיר את המוסלמים שהיו כאן והלכו. אז אם כן, המוסלמים היו והלכו, צלבנים היו והלכו, הטורקים היו והלכו, הבריטים היו והלכו, כי כל האומות מנסים לאחז בארץ ישראל, כי נכתיב בספר עובדיה, ועל ירושלים ידו גורל, אומר הגאון מווילנה, שכתוב אומר שכולם מנסים לאחז בירושלים. אז מי שעושה טיול בירושלים, הוא רואה שיש בתים שנבנו על ידי הגרמנים במושבה גרמנית. יש מקום שנקרא מושבה גרמנית, מקום מושבו של רבי יצחק ברכה, הדירה שלו מושבה גרמנית. וגם אני הייתי משחק סטנגה קרוב לרבי יצחק, כשהייתי צעיר במושבה יוונית, זה היה נקרא. אז היה שם בתים שנבנו על ידי היוונים, מושבה יוונית, מושבה גרמנית. וכולם מכירים את רחוב החבשים בירושלים, שנבנה על ידי הקיסר היילה סילאסי מחבש, וכולם מכירים את המלונות החדשים שעשו ברחוב הגרון, והשאירו את החזית שלהם. החזית של המלונות ברחוב הגרון השאירו. מי בנה את זה? לא. המלונות, את החזית של המלונות ברחוב הגרון, מי בנה? מישהו יודע? האיטלקים. האיטלקים היו כאן, והם בנו את זה. וכהנה וכהנה, כל בניין בירושלים יש לו סיפור. יש בניינים שנבנו על ידי הקיסר הזה, והקיסר הזה, וכל קיסר מנסים ליישב את ירושלים ואין לאל ידם, כי יכתיב ושממו עליה אויביכם היושבים בה. ואנחנו שזכינו בחסדי השם יתברך, ולא בזכותנו, ולא במעשינו, ולא בכוח פעולתנו, הקדוש ברוך הוא נתן בלב אבותינו, כמו שאמר להורים שלי, לעלות לארץ ישראל, ויאמר שם לאברהם, לך לך, אז הקריאה הזו הולכת ומהדהדת באוזני כל יהודי בחוץ לארץ, לך לך. ויהודים שמגיעים לארץ ישראל רואים ברכה, ברוך השם, והתורה נלמדת בארץ ישראל. וגם הרב עובדיה יוסף שנפטר אתמול, גם הוא הגיע מהגלות לארץ ישראל בגיל 4. ועלה מאיזה ארץ? ארץ הסקדים, ארץ עיראק. ארץ עיראק. ובא לארץ. אז גנבים זה טוב או לא טוב? שבאים גנבים הביתה זה טוב או לא טוב? אני חשבתי שגנבים זה לא טוב, גם לי היה כמה פריצות. אז כתוב בעיתון היום, תולדותיו, שבגיל 17 הוא רצה ללמוד בישיבה, אז אבא שלו לא היה לו כסף. אבא שלו אמר לו, תשמע, תעבוד בחנות אצלי, כי לא היה להם מה להתפרנס. אבא שלו היה צורף, וצורף מה מייצר? זהב הכסף. אז תגידו לי, בקום המדינה, מישהו קנה תכשיטי זהב הכסף בארץ? לא, אנשים לא היה כסף. אנשים סמכו לקבל יום עבודה בכלל, אם אפשר לעבוד. סמכו לעבוד, לא, מי קנה זהב הכסף? אז הצורף, אבא שלו לא היה לו עבודה. אמר לרבי עובדיה יוסף, לך תעבוד בחנות. עבד בחנות, באו גנבים, גנבו את כל החנות. אמר אבא שלו, אתה לא יוצלח, גנבו לך את כל החנות, די, שב תלמד. ואז הוא למד, ונהיה גאון רבי עובדיה יוסף, בעשר אצבעותיו, למד, שעה זה פוסקים, ותשובות ראשונים ואחרונים, עד שנהיה גדול הדור, המשיב של הדור, וידע את כל התשובות. אז זה הכוח של עמלה של תורה, וברוך השם, השם כמו שהביא אותו מבגדד לארץ ישראל, הביא עוד רבנים לארץ ישראל, וכל הקהילות, כל הגלויות שהיו בכל הארצות, אני זוכר שהייתי צעיר, היינו הולכים ילד, הייתי הולכים למעברות שבאו העולים לארץ. אז כה ייתן השם וכה יוסיף, עד שיתקיים בנו הפסוק, קראתם דור בארץ לכל יושביה, שעדיין שמיטה ותומות ומעשרות דרבנן, כותב הרמב"ם, כי אין כל יושביה עליה, עד שיבואו כל יושביה עליה. אני חושב שהמספר הוא די קרוב. מישהו יודע כמה יהודים יש בארץ? 6 מיליון. וכמה בכל העולם?
13.
כמה?
13.
בכל העולם. אם זה או בלי זה? אם זה. אז כמה יש בחוץ לארץ לבד? 7 מיליון. אז כאילו, נעשה חשבון, עד שיהיו כל יושביה עליה, אומר הרמב"ם אפילו רוב. אם יהיה רוב היהודים בארץ ישראל, כבר יחזור להיות שמיטה דאורייתא ותרומות ומעשרות דאורייתא. נתפלל שיבואו כל היהודים לארץ ישראל ויקימו את ביתם, והארץ ייתן את פירותיה בעין יפה. ברוך השם, אנחנו רואים מה קרה ליוונים מחריבי ביתנו, ומה קרה לרומאים מחריבי ביתנו, שלהם יש משבר הכלכלי, ביוון משבר כלכלי, וגוש האירו בקושי גרמניה מחזיקה אותם, את היוונים, ואיפה יש באיטליה משבר כלכלי. ברור שהכלכלה הישראלית היא כלכלה טובה, כי השם נותן בינה בלב החכמים, בלב היועצים שלנו, ראש הממשלה והצוות הכלכלי, שמנהיגים את המדינה בצורה כלכלית ואחראית, והארץ נותנת פרייה בעין יפה, ויש הצלחה כלכלית בארץ, בד בבד עם הצלחה לימודית, והישיבות גדלו. כל זה התרחש מאז השם אמר לאברהם, לך לך, והכי חשוב זה מה שכתוב לאחוזת עולם. אז התשובה לאחמד טיבי כתובה פרשת השבוע, לאחוזת עולם. אחוזת עולם לא מובן של מקום בלבד, מובן של זמן. שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל באופן נצחי, והנצח זו ירושלים. שבת שלום.